אנחנו נלמד מזמור קוף חפי ותהילים. ברצף המזמורים של שיר המעלות, את וו המזמורים של שיר המעלות. פסוק א', שיר המעלות, הבוטחים באדוני כהר ציון לא ימוץ לעולם ישב. כאן הפסוק לפי הפשט אומר שאלו היהודים שהם בוטחים בהשם, יהודי שיש לו ביטחון לקדוש ברוך הוא, יהיה לו תוקף, יהיה לו קיום כזה שדומה להר ציון. הר ציון זה ירושלים. כמו שירושלים הוא לא ימות, הוא לעולם יושב, הוא יהיה קיים לנצח. כמו שירושלים יהיה קיים לנצח, אז ככה אותם יהודים שהם בוטחים בהשם, גם להם יהיה קיום נצחי. הפסוק פה קורא לירושלים ציון. פסוק הבא שנגיע, פסוק ב', שם קוראים לזה ירושלים. ולא סתם קורא לזה ציון, אלא קורא לזה הר ציון. אז מבואר זה בחסידות שהביטויים ציון או ירושלים, נוסף לכך שהם שמות לעיר, יש פעם קוראים לה ציון, פעם קוראים לה ירושלים, אבל מבחינה רוחנית זה מסמל על דרגות שונות בנשמה של היהודי. יש בנשמה אצל יהודי דרגה שהוא נקרא ציון, ויש בחינה שנקרא ירושלים. ציון זה בחינה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר גבוהה. אנחנו מכירים דרך כלל את הביטוי שנקרא יחידה שבנפש, עצם הנפש זה נקרא ציון. וביטחון בהשם הוא בא מעצם הנפש. יהודי כל כך קשור לקדוש ברוך הוא, אז יש לו ביטחון. אבל הביטחון לפעמים יכול להיות שהוא נמצא עמוק עמוק בתוך תוכו מבחינה פנימית, אבל הוא לא משפיע על ההרגשה הגלויה שלו ביום יום. כדי שהוא אכן יהיה רגוע ושלב בכוח הביטחון שיש לו בהשם, צריך שהביטחון יהיה כהר. הר זה דבר שהוא בולט, הוא גבוה. וגם הר, כשאתה עולה על ההר, אתה רואה לכל המרחב. זאת אומרת, כל המרחב נמצא בהשפעה מההר. על זה באים ואומרים שהביטחון בהשם של יהודי, שעליו מדובר כאן, הבוטחים בהשם, זה כהר ציון. זה ביטחון שהוא חזק, הוא בולט, ומשפיע על כל המערכת של הרגשות שלו ותובנות שלו וההתנהגות שלו. אז ביטחון כזה כהר ציון, אז לא ימות לעולם ישב. זה דבר שיש לו תוקף וחוזק והוא לעולם לא ייפול. סוג ב', ירושלים הרים סביב לה, ואדוני סביב לעמו מעתה ועד עולם. הפסוק הזה יש לו שתי הבנות שונות בפשטני התהילים בקשר להמשך לפסוק הקודם. יש שם מפרשים שהפסוק הזה בא בהמשך לפסוק הקודם ואומר שאותו יהודי שהוא פותח בהשם והקדוש ברוך הוא מגן עליו, שומר עליו, שהוא לא ימות, הוא לעולם יושב, מבין מכך דוגמה כמו ירושלים שסביבה יש ערים, וערים הם כמו השמירה, כמו החומה שמגינה על ירושלים. אז זה משל, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא סביב לעמו, הקדוש ברוך הוא מגן על עם ישראל, מגן על אותו יהודי שהוא פותח בו, וזה מעתה ועד עולם. הפסוק הזה בסך הכל בא להביא דוגמה של מקום שגם כן יש לו הגנה. עכשיו בפסוק מדובר על הגנה פיזית, אז זה משל להגנה האלוקית. יש פשטנים אחרים שאומרים שהפסוק הזה בא להגיד נקודה הפוכה. הוא אומר, אפילו ירושלים שיש לה ערים מסביב, לאו דווקא שהערים הם הגנה בטוחה לירושלים, כי עובדה ש קורה וקרה שכבשו את ירושלים. זאת אומרת, הערים שמסביב ירושלים זה לא ההגנה המלאה והבטוחה לירושלים. מהי ההגנה לירושלים? כשעם ישראל נמצא בירושלים בהתנהגות נכונה, ואז השם סביב לעמו, שיש את ההגנה לעמו של בירושלים, אז זה מעתה ועד עולם. אז זה בעצם מה שהמשך לפסוק הקודם, כשיש את היהודי שהוא פותח בהשם באופן כזה שהשם סביב לעמו, אז יש לזה את הביטחון המלא שזה יהיה מעתה ועד עולם. גם על הפסוק הזה יש ביור פנימי, שאומר שירושלים זה מילה שמסמלת בעבודת השם את המושג שנקרא יראת שמיים. ירושלים זה בעצם חיבור של שתי מילים, עירה שלימה. העירת שמיים נמצאת בשלימות. מה מגן על העירת שמיים של יהודי, שאכן הוא לא ייפול? הרים סביב לה. הרים, הר, זה בסולם הנבראים, זה הדבר הכי נמוך, זה מהסוג הדומם, הסוג הכי תחתון. בעבודת השם דומם, זה סמל שמבטא קבלת עול מלכות שמיים. יהודי לא עושה את הדברים כי ככה הוא מבין או ככה הוא מרגיש, כמו דומם. ככה הקדוש ברוך הוא אמר ואני לא זז מזה. אז מה מגן על ירושלים? מה מגן על עירת שמיים של יהודי? הרים סביב לה. שיש לו קבלת עול מלכות שמיים בפשטות ובתמימות, ממש כמו הר, כמו דומם, אותיות, אותיות התורה, שזה נקרא כמו דומם, זה ההגנה הכי טובה לירושלים. פסוק ג', כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בהבלטה ידיהם. דהיינו, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לרשעים, שבט הרשע לרשעים, הוא לא ייתן להם לשלוט, לנוח, הכוונה היא לנוח ולשלוט, הוא לא ייתן להם שליטה ממושכת, ינוח זה שליטה ממושכת בהרבה זמן, לא ייתן שליטה ממושכת לרשעים על הצדיקים. מדוע הוא יגן על הצדיקים שהרשעים לא ישלטו עליהם? אז יש שתי אופנים איך להבין את הלמן. האם הלמן בא לתאר מעשה טוב שהצדיקים עושים והשכר שמגיע להם זה ההגנה, שהרשעים לא יוכלו לשלוט עליהם, או שהלמן בא להסביר למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לרשעים לשלוט על הצדיקים, למען, מה עם שני האופנים? האופן הראשון אומרים, למען, כיוון שלא ישלחו הצדיקים בהבלטה ידיהם, כיוון שהצדיקים הם שומרים על עצמם, והם לא מתנהגים בדרך של עוולה, אז הם אנשים טובים, אז לא מגיע להם שהרשעים ישלטו עליהם, אז לכן לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. אפשר להבין את זה באופן אחר. למה הקדוש ברוך הוא יגן על הצדיקים שהרשעים לא ישלטו עליהם? כדי לשמור על הצדיקים. כי אם הרשעים יהיו עליהם בשליטה, הרי חלילה ישלחו הצדיקים בהבלטה ידיהם. הצדיקים יכולים ליפול ולהיות מושפעים מהרשעים, וגם כן יעשו עוולה. אז כדי שהרשעים לא ישפיעו על הצדיקים, אז הקדוש ברוך הוא יגן על הצדיקים שלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. פסוק ד', היטיבה אדוני לטובים ולישרים בליבותם. אמירה שהקדוש ברוך הוא יעשה טוב לטובים. מי הם הטובים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם טוב? אז יש מדרש מעניין שאומר ככה, הגמרא גם הביאה את זה, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. ההסבר, יבוא טוב זה משה רבינו, שעל משה רבינו נאמר ותראה אותו כי טוב הוא כשהוא נולד. יבוא טוב ויקבל טוב, מה זה טוב? תורה, על תורה נאמר כי לקח טוב נתתי לכם. אז יבוא טוב ויקבל טוב. מי יקבל טוב? מי טוב? מי זה הטוב? זה הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו. ולמי הוא ייתן את הטוב הזה? לטובים. מי הם הטובים? זה עם ישראל, שעליו נאמר היטיב השם לטובים. אז זה המדרש מקשר את הפסוק הזה, שהתורה הטובה באה על ידי אדם טוב לעם טוב. הרבי מסביר על זה דבר מעניין, שלכאורה מה שייך טוב לתורה. תורה הרי צריך לפסוק הלכות על פי מה שמובן בשכל, על פי הצדק, על פי היושב. מה קשור כאן רגע של טוב לקשר את זה לתורה ולומר התורה היא טוב, היהודי הוא טוב, משה הוא טוב? אני מסביר שנכון שהתורה נפסקים ההלכות על פי היגיון ועל פי היושב, אבל כשהגישה והשקפת העולם של היהודי היא טובה, אז זה מוביל אותו שגם בהלכה זה יגיע לטוב. אני מביא כמה וכמה דוגמאות, נביא רק דוגמה אחת, כתוב שלא הבית הלל, הפסקים שלהם, הפסקים על פי תורה, זה לא בא מסיבר, זה פסקו על פי מה שהם הבינו ולמדו, אבל ברוב המקרים הפסקים של בית הלל זה להקל, לעשות טוב. למה? אז מבואר בתניא ששורש נשמתם של בית הלל היה חסד. מכיוון שהם היו טובים במהות שלהם, אז זה מילא מדי השתלשל שההבנה שלהם בכל דבר הייתה לכיוון של הטוב. אז זה מה שהפסוק הזה מרמז, שיהודי צריך לגשת גם ללימוד תורה בצורה כזו שהנפש שלו תהיה נפש טובה. פסוק ה', הפסוק האחרון, והמתים אקלקל אותם, יוליכם אדוני את פועלי האבן, שלום על ישראל. יש כאן, הפשט הפשוט של הפסוק אומר ככה, אלו שהם מתים אקלקל אותם, דהיינו, אלו שהם מתים את עצמם, הם נוטים לדרך של הקלקלות, לדרך לא טובה. דהיינו, הם מתנהגים בצורה כזו שכלפי חוץ הם אולי מציגים שהם בסדר, אבל בתוך תוכם הם בדרך הקלקלה, הם באים לרמות את הבריות, אין תוכם כברם. אז אומר הפסוק, המתים הקלקלותם, אנשים כאלה שהם נוטים לדרך הקלקלה, אז יוליכם השם את פועלי האבן. הקדוש ברוך הוא יוליך אותם לאבדון יחד עם פועלי האבן. למרות שהם עדיין לא עשו אבן, הם רק נוטים לכיוון. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא שלום על ישראל. כדי שיהיה טוב להגיד אם לא, מה נחכה עד שהם יעשו אבן ומישהו יסבול מהם, ואז לחפש דרך איך לתקן את העוולה שהם עשו. כדי לגרום שיהיה שלום על ישראל, אז אלה האנשים שמתאים הכלכלותם, אז הם מלכתחילה יוכלו לעבוד. זה הפשט של הפסוק. באופן קצת יותר פנימי, כתוב שהפסוק הזה בא בהמשך לפסוק הקודם. בא לתאר את הטוב של הקדוש ברוך הוא. היציבה השם, הפסוק הקודם אמר שהקדוש ברוך הוא עושה טוב. למי הוא עושה טוב? לטובים, לישרים בליבותם, הוא עושה טוב גלוי. אבל גם לאלה של המתים הכלכלותם, גם אנשים שהם לא בסדר, גם איתם עושה הקדוש ברוך הוא עושה טוב. מה עושה איתם טוב? הקדוש ברוך הוא שם להם מכשולים שונים בדרך, שהם לא יצליחו בקלות לעשות את העוולה שלהם. הוא גורם להם דרך הכלכלה, הוא לא לוקח להם את הבחירה החופשית, אבל הוא שם להם כמה מכשולים שלפעמים, שיש לו אדם, הוא אומר משהו, לא הולך לו, אז הוא יעצור, יוותר. אם הוא לא מוותר, אז הוא ימפול הלאה. אבל הטוב של הקדוש ברוך הוא מתבטא גם לאנשים האלה שהם בעצם לא טובים, אבל מרוב החסד של הקדוש ברוך הוא יגרום להם לעצור ולא להידרדר. ונסיים באמרה יפה שאומר בעל התולדות, אחד מהתלמידים של המגיד, תולדות יעקב יוסף, אז הוא מסביר ששלושת הפסוקים ג' ד' ה' מדבר על שלושה סוגים של יהודים, ועם כל אחד הקדוש ברוך הוא מתנהג לפי הראוי לו. הסוג הראשון מדבר, אומר ככה, יש יהודים שהם טובים, הם באמת טובים, הם צדיקים, אבל הם מאוד מאוד מושפעים מסביבה. אם הם יהיו בסביבה לא טובה, הם יפלו. יש סוג שני של אנשים שהם לא מושפעים מסביבה, לא מתפעלים מהסביבה, הם נשארים חזקים בטוב, אבל הם גם לא משפיעים טוב על הסביבה שסביבם. הם שומרים רק על עצמם. יש סוג שלישי שלא רק שהם טובים ולא מושפעים מהסביבה, אלא יש להם גם כוח לשנות את הסביבה שהם יהיו סביבה טובה. זאת אומרת, שלושת הסוגים הללו מרומזים פה בפסוק ג' ד' ו'. פסוק ג' מדבר על הסוג הראשון. הסוג הראשון לאנשים שהם טובים, אבל הם מאוד מושפעים מהסביבה. הם אנשים כאלה מאוד עדינים, ומאוד מושפעים מה שקורה. אז עליהם ישמור הקדוש ברוך הוא, שלא ינוע עכשיו את הרשע על גורל הצדיקים. הקדוש ברוך הוא לא יזמן להם סביבה לא טובה, כדי שבאמת ישמר הטוב שלהם ולא יתקלקלו. יש את הסוג השני, שהם לא כל כך מושפעים מהסביבה, אבל הם גם לא משפיעים על הסביבה, עדיין הם יותר שומרים על עצמם להיות בה. עליהם נאמר, היטיב השם לטובים, הם טובים. הם לא מושפעים, לא צריך כל כך לשמור עליהם שמישהו לא ייפול עליהם, כי הם לא יהיו מושפעים. אבל מצד שני הם גם לא משפיעים על אחרים, הם טובים, היטיב השם לטובים. הסוג השלישי זה סוג מיוחד. אנשים כאלה חזקים, שלא רק שהם לא מושפעים מהסביבה, להפך, הם משפיעים על אחרים. מה עושה איתם הקדוש ברוך הוא? המתים הקלקל אותם, הוא מתה אותם להיות בסביבה של אנשים מקולקלים. למה? כי יש לו שליחות. יוליכם השם את פועלי האבן. הקדוש ברוך הוא יוליך אותם להיות בסביבה של פועלי האבן. למה? כי הם יכולים לעשות שלום על ישראל. הם, יש להם כוח להשפיע גם על האחרים להיות כמו שצריך. אז אם כל אחד נוהג הקדוש ברוך הוא באופן המתאים, כדי שיהיה לו הכי טוב, הכי קל בעבודת השם. זה בעצם הנקודה.